ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יעקב אבינו אומר, ראובן בכור יעת הכוחי וראשית עוני, יזר תעת ויתר עז, תחז כמיים אל תותח, כי עלית משקבי אביך. והמעשה של פי בלהה, יעקב אבינו מוכיח את ראובן. בגמרא יש מחלוקת מה בדיוק היה המעשה, אם באמת ראובן בא על בלהה, או שרצה לחזור על בלהה, או בלבי יצאי אביו. אז אם ניקח למשל שרק מטעם שבלבל ישראלית, אז העבירה הייתה פגם בכיבוד אב, שהוא חושב שהוא צריך למד את אביו אם לקבוע את מיטתו אצל בלהה או אצל לאה, ופגם בכיבוד אב. אמנם הוא עושה את זה מצד החלטה לכיבוד אב, אבל צריך לחשוב גם על כיבוד אב. זה אולי השורש לחטא של ראובן, לפי הפירוש הזה, אולי נובע מהמעשה של לבן עשה, שהרי בלילה הראשון של חיי יעקב עם לאה, הוא חושב שזאת רחל, ובאמת זאת לאה. והגמרא אומרת שזה אחת מתשע מידות שהן יוצאות פגומות בני תמורה, שהוא חושב שהוא עם אישה אחת ובאמת הוא עם אישה אחרת, וגם ביצירה של ראובן, ומזה נבע שהוא אחר כך מזלזל בכיבוד אב. על כל פנים, היה כאן איזה פגם בראובן, אבל חז"ל אמרו, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. אז מה אפשר? כולם יודעים שראובן חטא, יעקב מוכיח אותו, אם כן ודאי הוא חטא. אלא השאלה, שזה לא חטא כפי שמי שקורא את הפרשה עלול לחשוב. מי שקורא עלול לחשוב שזה סתם איש שחמד אישה, ואישה שאסורה לו, ועשה מה שעשה. אז איך אתה אומר שזה לא כך? לא היה כאן דבר כזה. אלא או שהיה גם טעות בכיבוד האם, או טעות אחרת, אבל לא, לא היה כאן סתם מעשה של חמדה מתוך תאווה, אלא מתוך טעות בשיקול הדעת. הכתב הקבלה מביא ראיה יפה למה שחז"ל אמרו, שכל אומר ראובן חטא אינו אלא טועה, שזה לא כפשוטו. הרי בדרך כלל יש בתורה חילוק בין לשון לבוא ולשון ללכת. כשמשה מתכוון לפגוש את פרעה על היאור, אומרים לו לך אל פרעה. כשמשה מתכוון לפגוש את פרעה בארמון שלו, אומרים לו בוא אל פרעה. ביאה זה כיוון כניסה, ולך זה כיוון יציאה. בהלכות בגטין יש שליח הלכה ויש שליח הבאה. שליח שמוציא את הגט מהבעל לאישה זה שליח הולכה, שליח שמביא את הגט מהאישה מהבעל לאישה זה שליח הבאה. ביאה זה שם כניסה, והליכה זה לשון יציאה. יחסי אישות בדרך כלל מציינים שם ביאה, זה בחסד בשטר ביאה, יחסי אישות הם בדרך כלל מציינים כביאה. אילו איזה ראובן, וילך ראובן, כיוון שאין כאן ביאה, אלא אין כאן הליכה, הוא רוצה להוציא אותה מרשות אביו, הוא לא רוצה להכניס אותה לרשות עצמו. אז לא היה כאן עניין של חמדה אחת שלו, אלא היה עניין אחר. אבל כשחז"ל אומרים שכל אומר הוא בן חטא, אינו אלא טועה, אני לדעתי אין כאן אדם שהוא טועה רק בהבנת הפסוק הזה, אלא אינו אלא טועה בהבנת כל התורה כולה. ראובן הוא מהשבטים הקדושים שכתובים על אבני החושן ועל אבני האפוד לזיכרון לפני השם. אם הוא היה חוטא בחטא חמור כזה, לא היה מקום לכתוב אותו, רק יהיה זיכרון לרעה חס ושלום. חז"ל גם כן אומרים שעל הר גריזים והריבה עומדים בני ראובן ואומרים לו שוחד עם אשת אביו. ראובן היה חוטא, לא היה מתאים שבניו יעבדו ארור מלא שוחד עם אשת אביו. אז אי אפשר לפרש בשום אופן שהיה כאן טעות חטא של אשת אב חס ושלום אצל ראובן. הבדיקה אינו אלא תהיה בהבנת כל התורה כולה, שכל התורה באה ללמד אותנו כמה רחוקה קדושה מטומאה, ולחשוב שאותו איש שעשה עבירה כזאת יכול גם להיות כתוב על אבני החושן ועל אבני האפוד לזיכרון לפני השם, יהיה מהשבטים הקדושים לזיכרון, אז הוא לא מבין את המרחק בין קדושה וטומאה, אז אינו אלא טועה בהבנת כל התורה כולה. אז יוסף הרי אמרו חז"ל שכשהייתה לו הווה בן הלכתו עם אשת פוטיפר, ונראתה לו דמות יוקנו של אביו, ואמרה לו, רצונך שתימחה מאבני החושך, כי אי אפשר, זה לא ייתכן לעשות חטאים כאלה ולהיות כתוב על אבני החושך. ושם רואה אבן ישראל מפני שהוא זכה ולא נחשב, אז הוא באבנים של ישראל, אפילו אבן ישראל, שכל השבטים, כל אחד יש לו אבן אחת בחושן, אבל האבן של יוסף היא שוהם, אז כל השבטים כתובים אותו על בני השוהם באפוד, אז הוא רואה את האבן של כל ישראל, מפני שעמד בניסיון. אז לא ייתכן לומר ראובן נכשל בדבר כזה. מוכרחים לומר שאם היה כישלון, היה כישלון דק. בכל זאת, אומר יעקב, הנה הוא לא מתאים לכהונה ומלכות כהן, איך מיושב בדעתו, יש הרבה שאלות בהלכות עבודה, אז אם הוא פחד כמיים, הוא לא ראוי לעבודת המקדש, הוא לא יוכל לשקול בדעתו את הלכות עבודה. המלך גם כן צריך להיות מיושב בדעתו, לא להחליט החלטות מתוך פזיזות, אם הוא פחד כמיים, לא טוב למלך. מלך מתוך פזיזות עלול לתלות איזה שר שלא מגיע לו לתלות אותו, עלול לצאת למלחמה עם איזה מדינה שלא כדאי לצאת נגדה למלחמה כעת. מלך תוצאות מיושב לדעתו, אז לכן פחד כמיים על תותר, על הפחדות, לא על עבירה אלא על זה שאתה פזיז שלא חשבת עד הסוף. אז זה אל תותר, לא יהיו לך יתרונות של כהונה ושל מלכות. חשבתי, מתחדש לי בימים אלה, היה בסוף מלך מבין ראובן, המלך האחרון של עשרת השבטים היה בשבט ראובן, משה הבן אלה. הגמרא אומרת, כתוב על משה הבן אלה, והיה צרה בעיני השם רק לא מלכי ישראל אשר היו, הייתה את הממלכים הקודמים. השאלה אמרה, למה דווקא אז, שהוא פחות גרוע מהשמים, דווקא אז גולים עשרת השבטים? מסבירה הגמרא שעשרת השבטים לא עלו לירושלים ברגע כי ירבה מהם מדגלי זהב. ואמר, רב לכם מעבר לירושלים, ושם שומרים שלא יעידו לעלות לירושלים. משה הבן אלה ביטל את השומרים האלה. מלכי השור כבר לקחו בשבי את העגלים שירבעם עשה, אז משה הבן אלה נותן רשות מי שירצה יעלה לירושלים, ואחד שירצו יעלו. וכך הוא פרש בתנ"ך בדברי הימים, שחזקיהו המלך קורא לעשרת השבטים לעלות לירושלים, לעשות פסח להשם, ואומר, מהרבה לא שומעים, אבל יש כאלה ששומעים ובאים לירושלים. זאת אומרת שכבר בדלו הפרוזדאות שעושים ירובעם על הדרכים, אפשר כבר לעלות לירושלים. הרי אחת הסיבות ליום תפשוטו בעם, שזה היום שביטלו את המשמרות של ירובעם, אפשר כבר לענות לירושלים. אז זאת אומרת, שראשי המנהלה אמר, לאן שירצו יעלו, מי שירצה ללכת לירושלים, ילך לירושלים. ולכן גלו את עשרת השבטים, כי עד אז היו אנוסים לא לעלות לירושלים, ועכשיו כבר לא היו אנוסים. עכשיו אם הם לא עולים, אז הם במזיד מבטלים את המצווה של עלייה לרגל. אז לכן באה הגלות אז. חשבתי שאם משה בן אלה היה הולך קצת יותר רחוק, לא רק היה אומר שהוא מבטל את המשמעות, אלא שהוא מצווה עליהם לעלות לירושלים, בעצמו עולה לירושלים, אז היה מונע את הגלות של עשרת השבטים, אבל הוא תחת כמיים, הוא משאיר את ראובן, הוא לא חשב עד הסוף, אמר לאן שירצו יאלו, אז זה גרם את הגלות של עשרת השבטים. כל אדם יכול לעשות תשובה, גם אם נכשל בחטאים הכי גדולים, אדם יכול לעשות תשובה. הרמב״ם אומר שעד יום מותו אדם יכול לעשות תשובה, אפילו אם נכשל בחטאים הכי חמורים. אבל גם בתשובה לא מיד עולים למדרגות הגבוהות של להיות שבט מישראל, להיות ראוי להתכתב על אבני החושן. צריך להבין שהתשובה היא סולם מוצב ארצה ואושו מגיע שמיים, שקל מאוד לעלות על המדרגות התחתונות של הסולם, אבל להגיע לראש הסולם לשלמות התשובה זה כבר סיפור אחר, זה עבודה קשה מאוד. ואם פורים לישראל תחזור בתשובה, התורה מבטיחה כי קרוב אליך הדבר מאוד, הרמב"ן מסביר שזה הולך על המצווה של תשובה, קרוב אליך הדבר מאוד, ופיך ומלבבך לעשות אותו, וזה לדרגות התחתונות של תשובה. אבל להגיע לשלמות של תשובה זה כבר לא כל כך קל. ישעיהו הנביא אומר בגמרא שהוא נכשל בדיבורו, הוא אמר על עם ישראל, בתוך עם טמאי שפתיים אנכי יושב. אז היה לה טענה מקדוש ברוך הוא על עצמך המילה, אבל איך אתה אומר את כלל ישראל, עם טמאי שפתיים? אז שלחו לו מלאך, הוא היה אליי אחד מן הצרפים, מלאך שורד, ובידו רצפה, בחלק. אבל בחלק זה הוא לא היה יכול לפגוע בעצמו, אבל יצרח במלקחיים לקח מעל המזבח. חלק כל כך שורפת שהמלאך לא יכול לנבוע בה. מה הכוונה לחלק שורפת? יש מלאך לא יכול לנבוע בה. דרכת דייקות כל כך גבוהה בקדוש ברוך הוא, שאפילו המלאך לא יכול לעמוד בדרכת דייקות כזאת. ויגע אבי, ויאמר הנה נגע זהר שפתיך ושר עמודיך וחטאותיך תחופה. ושבור הוא מוכל לו את העבוד מה שהוא דיבר את באותו שמוכל לו על ידי הדרגת הדריקות העליונה שהוא מקבל עכשיו. וישמע את כל השם אומר את מי ישלח ומי ילך לנו, ושיהו שומע שהקשבור הוא מחפש שליח ללכת אל ישראל, ואומר הנה מי שלכם יבלונו כמו משה שבורח מהשליחות, וכמו ירמיהו שבורח מהשליחות, יונה הנביא אפילו יורד בים לברוח מהשליחות, הוא מתנדב להיות שליח השם ללכת. זה תיקון, היות הוא דיבר רעות על ישראל, התבטא לא נכון על ישראל, אז הוא רוצה לתקן עכשיו את העבר שלו, מקבל לעצמו להיות נביא. הוא באמת נביא בערך 80 שנה, אני בא עושה את החשבון מדויק, אבל בערך 80 שנה יש היום שמש כנביא. בכל השנים האלה כל שנה יש יום כיפור, ודאי ישעיהו עושה תשובה ומתוודה, ובפרט שזה בזמן הבית, רוב השנים האלה, אומנם חלק מהם אחז ביטל את העבודה, ורוב השנים האלה היה עבודת יום הכיפורים. והרמב"ם אומר שבעבודת יום הכיפורים, אפילו בלי תשובה, עבירות קלות מתכפרות. אז היו לו עשרות יום הכיפור ועבודה של יום הכיפורים לאחריו. ובכל זאת בסוף אומרת הגמרא שמנשה רצה להרוג אותו והתחבא בתוך עץ, אז מנשה שלח לנסר את העץ, וכשהגיעו לשפתיים שלו אז המסור פגע פה והרג אותו, בגלל שאמר ישראל עם טמא שפתיים. אז אחרי כל מה שהשם הבטיח לו פה, וחטאתך תחופה, ואחרי 80 יום כיפור, עדיין לא הגיע לכך שיהיה לו נס בשפתיים. בשפתיים עדיין לא יצלו. כי קשה מאוד להגיע לדרגה העליונה של תשובה. קל להגיע לדרגות התחתונות. חזן אמרו שבשביל יחיד שעשה תשובה מוכלים גם לכל העולם כולו, וכי לא היה בדור החורבן יחיד שעשה תשובה, היה ירמיהו והיה יחזקאל ודניאל, חנניה, מישאל ועזריה, כמה וכמה צדיקים וזה לא עזר לבנות את החורבן. בחורבן שני, היה רבי יוחנן בן זכאי ועוד כמה וכמה תנאים, ולא הספיק בשביל למנוע את החורבן. בדור של השואה היה חזון איש, והיה רבי סדן ועוד כמה וכמה צדיקים בארץ ומחוץ לארץ, ולא הספיק כדי למנוע את השואה. אף אחד לא עשה תשובה, ודאי שעשו תשובה, אבל להגיע לשלמות של התשובה. זה רחוק מאוד וקשה מאוד להגיע לשלמות של התשובה. אז לכן כל אומר, הוא בן חטא וחושב שאפשר להגיע ולחתור ואחר לעשות תשובה ולהיות כתוב על המאה החושן, אינו אלא טועה, זה לא כבר דבר כזה. אתם אומרים את זה לא רק על ראובן, אומרים על כמה אנשים, למשל דוד המלך, חזר אומרים כל אומר, דוד חטא אינו אלא טועה. איך אפשר למשהו ליותר, נתן הנביא מוכיח אותו בשם השם, ובעצמו חטאתי להשם, יש אפילו לזמור בכלים שדוד חיבר אחרי שנכשל שם במעשה של בת שבע. אז אי אפשר למה שכל אומר דוד חטא, אינו אלא טעת, אבל גם את למה שהוא לא חטא בכלל, ודאי הוא חטא, שהוא חטא חטא דק, שאדם אחר אולי זה לא היה נחשב חטא, לפי מדרגה השוואה של דוד המלך, זה היה נחשב חטא. אבל אם לא חטא, זה סתם חמדה של אשת איש ושפיכות דמים, וחס ושלום, ממש שפיכות דמים לא היה, כי אוריה חיתי היה מורה במלכות. אני חושב שמדברי דוד במזמור של התשובה שהוא מוכח כך שהוא אפילו לא חושב שהיה חטא הרגע וזה היה לא חטא אין אותם לחברו. הוא אומר במזמור לך לבדך חטאתי, אילו היה שפיכות דמים של אוריה, שפיכות דמים, אז לא לך לבדך, זה חטא אין אותם לחברו, חטא חמור מאוד, אלא שבאמת היה כבר פגם של בן אדם למקום, לא היה פגם של בן אדם לחברו. מה הפגם של בן אדם למקום? כפי שנתן הנביא אומר, אפס כי נעץ נעץ את רבי השם, שאתה גרמת חילול השם, כי אנשים חושבים שחטאת בחילול השם, מה שעשית היית צמדות וביה בסנהדרין, ואז לא היו בעיות, אבל אתה גידלת אותו בעצמך, וגרמת שאנשים יאמרו שהרגת את רביה בשביל לקחת את לשכות לאישה, זה חילול השם נורא שאומרים לך תמיד המלך. חשבתי שגם בפסוק מפורש שמי שטוען שדוד חטא מזהה את עצמו עם אויבי השם, שזה שנתן אומר, יפנה את זה אויבי השם, אויבי השם אומרים שחטא. אז מי שטוען שדוד חטא מזהה את עצמו עם אויבי השם, חצו שלום.
שזה גורם לגויים לתת כבוד לאלו שלהם למרות שבו
הפסידו שם במלחמה, אבל באותו שלב הם נותנים כבוד לאלים שלהם, הם מצליחים להראות את המילה החיתי. ולפנינו הגיעת שכל יהודי חסר שם שגרד הידי מילים על קידוש השם, למרות שמבחינתם זה נקרא מרד על קידוש השם, הוא מראה שהוא דבק בהשם, לא מכיר את פיקותו, גם נוכח תקנת מוות, אבל מצד הרואים זה חילול השם, שהם מצליחים להרוג את עבדי השם, שזוהים הרבה יהודים במסעי הצלב או באינטיביציה וכדומה, והיהודים באמת יקשו את שם השם, אבל הרואים הרבה זה שחס ושלום, עבודה זרה שלהם מנצחת, ובמחור נחילה מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד, מבחינת הגויים זה היה חילול השם. עד היום יש טיפשים שאומרים, איפה היה הקדוש ברוך הוא באושוויץ? אנחנו יודעים שהיה באושוויץ, היה עם כל הנתקעים והנרדפים, כל אלה שמזרו נשם על השבת ועל חסד, ועל שאר מצוות של התורה, עם כולם השם היה באושוויץ, אבל הגויים הוא איפה היה השם באושוויץ? גם הוא לא הציל את היהודים. כשגויים אוהבים יהודים, מצדם זה כדצם, מצדם זה חילול השם. הזוהר יש עוד מדרש שדוד המלך נחשב בזה שלא חיכה שלושה חודשים, אחרי מות אוריה הגישה שהייתה נשואה לאיש אחד, אז הוא לא חותן עם איש אחר, אז יעברו שלושה חודשים. אז זה היה כישלון של דוד. חשבתי להביא ראייה זאת ממה שהגמרא אומרת, שאוריה מורד במלכות היה, שאוריה אומר לדוד, חייך וחיי נפשך, אם אעשה את הדבר הזה. איך כותבים חייך? חץ, שני יודים וחף. אבל בכלל עכשיו כותב חייך, חייך עם יוד אחת, שחיי המלך הם חסרים אצלו. זה מורד במלכות, אין משקל לחיי המלך אצלו.
שקורא את התנ"ך ב...
בגובה העיניים, כמו זה אומרים, חטאים אחרים, חטאים דקים, אלה זה אנשים גדלים, זה נשאר להם, גם דברים דקים, חטאים לאבנות גדלים, שבאתי גם חבר של דעת חברים, זכרו לברכה, שהוא עבר, אני לא בערך, אני לא יודע, אני לא בדיוק עשו, אבל תלוי אני מדבר, למשל, אישה שיש לה בן, זאת אומרת, הבן שלי ספר את השכנה, היא הבן שלי יודע לדבר. תלוי אם הבן הוא בן 8 חודשים או משהו כזה, הוא יודע לומר, אבא, זה יפה מאוד. הוא יודע גם להגיד, אמא, אפיל את ואיבים, הוא יודע גם להגיד שלום, גאון עולם. הוא יודע אם הבן בן 30 שנה, הוא יודע להגיד, אבא, אמא, שלום, לא חומרי, הוא יתבכה. תלך לכותל, לרב שמעון, ועד עוד, רופאים, פסיכיאטרים, כשאומרים על אדם בן 30 שהוא יודע לדבר על הכוונה, הוא נועם בחסד עליון, יודע להגיד מחשבות עמוקות במוסר, או לא במשהו אחר, יודע לדבר, זה משתנה לפי האדם שמדברים עליו, וככה התנ"ך משתמש בלשונות שמתפרסים אחרת את גדולי אדם ממה שמתפרסים את אנשים רגילים. זה הפירוש במה שחזרנו כל המערו בן חטא הנה את הספרם ובאת בגשון אחרת את גדולי אדם, כוונה אחרת, אותה לשון אבל עם כוונה אחרת שדיבר בגדולי אדם.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.